אז ראינו שככה היה מחלת הגאווה, אחד מהגורות שלה זה שיוצרת עצלות. בגלל שכשאין לבן אדם מה להתקדם, ממילא הכל הוא הולך עקב בצד גודה, הוא הולך לאט. העצלות, הזריזות נובעת, בגלל שיש לבן אדם שאיפות, אז הן מזיזות אותו קדימה. אז זה ותלך נטיות גרון ומהלכות עקב בצד גודל. אנחנו ממשיכים לפסקה הבאה. הנביא אומר, ומסקרות עיניים. וחז"ל מסבירים, דאבו מלען כוכלה לעיניו ומרמזו. אתם יודעים איפה אני? תבואו 90 שם, תמרות. שהיו מתאפרות באופן מופרז בעיניהם, אומר רש"י, ומרמזון, מרמזן את הבחורים, כן, הן מנסות ככה למשוך תשומת לב, על ידי האיפור המרובה, המופרז. זה השלב הבא. בסדר? עכשיו אנחנו צריכים לנסות להבין איך השלב הזה הוא המשך של הגאווה, או מה מתחדש פה בעניין המחלה הזו, בעניין העולם הנפשי, מה משתנה, מה אמרנו שהמחלה הזאת הולכת ומתרחבת ומעמיקה. אז מה השלב הבא שלה? טוב. אז אומר הרב ככה, הקצוות פוגשים הם זה את זה מתוך הגאווה העוברת כל גבול. המסכמת שכבר הגיע האדם למרום השלמתו, עד שלא צריך עוד לבקש ולשאוף השלמה פנימית אמיתית. הנפש החופסת היטב את התוכן הפנימי שלה, מרגשת מיד ברקניותה ואפסותה. שכיוון שחסר לאדם אותו תוכן החיים של חפץ ההתעלות מפני ערסה של הגאווה, כבר אין לחיו שום תוכן. ולמלא את הריקוניות הנוראה מוכחת היא למצוא את עולמה לא בקרבה פנימה כי אם בחוץ, במציאת חן של הסביבה. נמצא שההתגדלות הקיצונית שהייתה חפצה להתגדר בה נהפכת לה לשיפוט גדולה, עד שהיא חפצה רק להיות משועבדת למצב הנפש של הסובבים אותה, ותשתדל ביפוי חיצוני במידה מופלגת. וההשתדלות הזאת לא תישאר רק בגבול ההסכמה, הלוקחת רק איזה זמן, ואחר כך הרושם הולך לו. כי אם היא מטבעת עמוק יפה את המבוקש של התמכרות למצוא חן, עד שמלבש את התנועות הטבעיות בזה הזרם, בזה הולך עד הקצה האחרון של עבדת העצמיות לגמרי, ששפלות הנפש יותר קיצונה וכו'. צריך לדבר על האומה. טוב, אם נשאל ככה, מה לדעתכם? מה עכשיו השלב? איך זה קשור לגאווה? קודם כל, מה קורה פה? מה התחדש פה? פעם אחרונה דיברנו על זה שמתפתחת מידת העצלות. מה עכשיו מתחדש כאן ואיך זה קשור לגאווה? איך זה ממשיך את המחלה הזאת? מה אתם מבינות מכאן?
מה זה אומר הקצוות?
רגע, אחרי זה נסדר מה זה. קודם כל, אפילו מהגמרה עצמה. הגמרה אומרת שהיו מתאפרות באופן מופרז ומפתות את הבחורים. מה? רש"י, אני קורא ברש"י, יש לכם את העיניי הזה? תודה רבה. מרמזן, רש"י אומר, את מי מרמזן? את הבחורים. כן, מרמזות, רש"י מסביר את מי. מה אתם אומרות? מה זה? מה מתחדש פה? שומע? הן מזולגות לכיוון החוץ, נכון? ואיך זה קשור לגאווה, למה שאמרנו עד עכשיו? למה זה קשור? זה בעיה מצד עצמה, מה? מרגישות שלמות, ולכן הם... אני יכול להיות, אם בן אדם מרגיש שלם, אז למה צריך את החוץ? אם טוב לו, אם הוא שלם, אז מה הוא מחפש? זה נכון, אבל למה? איך זה קשור דווקא לפה עכשיו? כאילו מה... מה התחדש עכשיו? למה זה גורה מיד מהשלב האחרון שלנו? דיברנו על הגאווה בשתי רמות, אחר כך דיברנו על העצלות, בסדר שנגרמת לזה, ועכשיו זה מגיע השלב של הזליגה החוצה. למה זה, איך זה מתקשר?
שאלה, אני מבין שאין לך איפה לשמוע את זה, כי יש פה משהו, ואני כאן, ואז הוא מחפש, כאילו,
בפשוטה, אתם אומרים דברים נכונים, יפה מאוד. אז אני אתחיל קרוב את המשפט הראשון וככה אתחיל לנעקם את זה. נעמיק בזה. הקצוות פוגשים עם זה את זה. מתוך הגאווה עוברת כל גבול, שדיברנו עליה, המסכמת, זאת אומרת, זו התפיסה שלה. זה לא... זו התפיסה שלה. שמה? שכבר הגיע האדם למרום השלמתו, עד שאינו צריך עוד לבקש ולשאוף השלמה פנימית אמיתית, נכון? הוא מרגיש שלם, ולכן אין לו שום שאיפה של השתלמות פנימית. בסדר, הוא רוצה, הוא יודע שהוא צריך לקנות עוד רכב, והוא רוצה לקנות עוד בית. זה כן, יש לו. אבל אין לו בקשת שלמות אמיתית, כי מבחינתו בפנים הוא מלא, הוא שלם. זאת אומרת, הוא חסר כל השאיפות של המוסריות וההתקדמות הנפשית והתקדמות העולם הפנימי. הן לא נמצאות אצלו. הנפש החופסת, כלומר, שבודקת היטב את התוכן הפנימי שלה, מרגשת מיד ברקניותה ואפסותה. שכיוון שחסר לאדם אותו תוכן חיים של חפץ ההתעלות, פני הרסה של הגאווה כבר אין לחייו שום תוכן. כיוון שהגאווה הזאת, השלמות הזאת, שלא בעיני עצמו, יצרה מצב שאמרנו, אין לו שאיפות, נכון? נכון זה מה שאמרנו? אין לו שאיפות של התקדמות, של השלמות מבפנים. כשאדם אין לו שאיפות, אז מילא הוא לא מתקדם מבפנים, ואז מה? אבל הנפש בפנים, הנשמה, היא לא תמלא. היא, עליה אי אפשר לעבוד. היא באמת מרגישה שלא, היא לא מקבלת מזון, היא מתחילה להרגיש שהיא מתרוקנת. והיא מתחילה לצוות, היא מתחילה מאוד מאוד להכאיב. משל למה הדבר דומה? כמו בגוף. בסדר? אם אדם יהיה רעב, אז עכשיו הוא כבר קשה לו, נכון? לפעמים פחות מצב רוח, לפעמים הוא יותר זה, בסדר? וכי הוא צריך כל מה להתמלא. המצב הבריא של הגוף שהוא כל מה מתמלא. אנחנו כל מה נושמים, אנחנו כל מה מכניסים אוכל, נכון? בסדר? ואם הוא לא יכניס, או נגיד, אם הוא לא יכניס, אז הגוף לא יהיה רגוע, נכון? כי הוא לא מקבל את שלו. ואם הוא יאכל חול, כן, יש בחזל איזה דוגמה כזאת של על אחד התנאים שסיפרו שלא היה לו אוכל והיה הולך לאיזה מקום, אז הוא היה כדי שנעביר קצת את הטעם של הרעב או זה, אז הוא ככה היה אוכל איזה משהו לא מזין. אז זה כאילו, אבל זה בעצם בפנים, בסוף הגוף לא מקבל את שלו, נכון? זה לא עושה לו שום דבר. זה נותן איזו הרגשה כזאת, אם הוא יאכל רק מסטיקים, נגיד במילים שלנו, בסדר? אז יהיה לו רירים קצת, והוא ילעס, אבל בסוף הגוף, המאיים לא מקבלים שום דבר, נכון? אז זה המשל. בנמשל, שהנפש הפנימית שלנו, היא צריכה כל הזמן להתעסק עם דברים שמתאים לה, דברים משמעותיים, דברים ששייכים לעולם הפנימי. היא צריכה כל הזמן להתמלא מהם. וכשהיא לא מתמלאת מהם, למה היא לא מתמלאת מהם? בגלל שיש לה תפיסה שאין לה לאן להתקדם, היא לא צריכה להתקדם. אם אין לה מה להתקדם, אז היא לא מתמלאת מהם, ואז היא מתחילה להתרוקן. אז היא מתחילה מאוד מאוד לצוות חזק. כמה שתיתן לה, שנייה אחת רגע, כתוב, בסייעת שרים את המתח לומדות, נכון? אז כתוב, הנפש לא תמלא. נכון? אז הוא מביא שם את המשל של הבת מלך, קוראים את זה נכון? הבת מלך, שכמה שהוא יביא לה את כל המטעמים הכי גדולים, זה לא יספק אותה, כי היא מורגעת למשהו אחר. במשל, בנמשל, הנשמה, היא צריכה לבטא את עצמה בחסד, באמת, בטוב, ביראת שמיים, בקשר לאלוקים. אם היא לא מקבלת את זה, אז היא מתחילה להתרוקן. זה לא טבעי לה, היא משתגעת. אז גם פה, כיוון שהאדם הוא לא פתוח ולא מחפש ולא רוצה את ההשתלמות הפנימית, ממילא מבחינתו עכשיו הוא לא, אז זה לא נכנס, אז הוא לא מתמלא מזה. אז נראה לו כאילו אפשר עכשיו להמשיך את החיים, אבל בפנים הנפש, נשמה, היא דורשת את שלה. ואז היא מתחילה לצוות מאוד מאוד חזק.
אז מה עושה?
רגע, דקה לפני מה עושה. קודם כל זה מה שקורה בפנים. עליה אי אפשר לעבוד. בסדר?
היא דורשת את מה שבאמת היא צריכה. ואז מה קורה? היא מחפשת באמת משהו אמיתי. מצד האמת שלה היא צריכה לעשות איזה פאוס, לעצור את הכל, ועכשיו להתחיל לחיות חיים יותר משמעותיים, לעשות מעשים יותר משמעותיים, נכון? כדי שזה ימלא אותה. לשם היא משתוקקת. אבל זה מאוד קשה. ואז מה אדם עושה שקשה לו? הוא נמצא באיזה עולם מושגים מסוים, עם שאיפות, וקצובת לו מאוד, אין לו סיפוק, אין לו משמעות, אין לו... אז מה הוא עושה? את כל מה שהוא עשה עד עכשיו, הוא עושה עוד יותר חזק. נכון? הוא לא משנה את ה... עושה תפנית, הוא נמצא באותו עולם מושגים, אבל עוד יותר חזק. אם עד עכשיו הספיק לו כך וכך כסף, הוא צריך יותר מזה. תאווה מסוימת עד עכשיו סיפקה אותו, הוא צריך להרים אותה יותר חזק. צריך שהכל יהיה מאוד מאוד צבעוני, מאוד... יהיה מלא כל הזמן, מוזיקה, כל הזמן הוא צריך כל הזמן איזה רעש, כל הזמן איזה מילוי מסוים מבחוץ, כדי שימלא אותו מבפנים. זה ימלא אותו? זה לא עשה לו שום דבר. זה קצת יסיח את הדעת, זה קצת יראה לו כאילו איזה משהו, אבל בפנים. אז יוצא פה משהו הפוך על הפוך. שהגאווה הזאת תקעה את ההתקדמות, ואז הוא נסה לנהל חיים... מבחוץ, נחמדים כאלה, אבל שהם לא נותנים שום מזון לנפש הפנימית. וזה מציק לו מאוד, ואז הוא מגביר עוד יותר חזק את מה שהוא עשה עד היום, וזה לא יעזור לו. אבל אז זה נוצר, בגלל שיש לו נשמה, יוצא שהאדם הזה עוד יותר מלא בתאוות, נכון? נכון? כי זה המילוי שלו, הוא רוצה להתמלא. אבל הוא במקום להתמלא, באמת, להכניס דברים מזינים, הוא לוקח עוד יותר מסטיקים. בסדר? הרבה. עם כל מיני צבעים. בסדר? אז זה שום דבר, אבל לא. אז נראה לו מאוד, וככה הוא יכול להשוויץ עם המסטיקים שלו, אבל כאילו... אבל זה שום דבר.
כאילו הוא חושב שאם הוא יעשה את זה יותר,
אז
גם שימלא
לו
את המקום, אבל זה לא...
כן, זה שיח הרבה פעמים תת מודע, לא מודע. הוא חי בצורה מסוימת, אבל משהו חסר לו. בסיפוק, במשמעות. ועכשיו, האמת היא, אז רגע, בוא תברר מה באמת חסר לך. יכול להיות שאתה צריך לעשות באמת שינוי מאוד גדול למערכת, להיות סביב מערכת הרבה יותר ערכית, הרבה יותר אמיתית, נכון? אבל זה קשה לעשות את השינוי הזה, זה שינוי קידומת לגמרי. יותר קל להישאר בתוך המושגים שלך, אבל עוד יותר חזק. וזה מה שהוא עושה. בסדר? אז הוא מאוד מאוד צריך את החוץ, הוא מאוד נמשך לחוץ, הוא מאוד צריך להתמלא כל מיני בחוץ. בדמיון שלו שזה מה שימלא אותו. זה מובן? אתה רוצה לשאול משהו? אני לא נכנס עכשיו למינוחים ממש איזה... בחז"ל הם מביאים את זה, הנפש לא תימלא. אני אגיד, זה בא מהנשמה, שהיא טהורה והיא רוצה דברים משמעותיים. לעומת מערכת המושגים היותר חיצונית שלנו, שמשתוקקת לכבוד ותאוות, זה לא באמת ממלא, בסדר? יש לנו צד כזה, חיצוני יותר, ויש צד פנימי יותר, שאתה לא יכול לעבוד עליו. וגם תיתן לו הרבה הרבה כבוד, זה לא משחק לו, זה לא המזון שמתאים. זה לתת למי שרעב מסטיקים. נכון? תיתן לו עוד תעבור, תיתן לו עוד דברים, ושום דבר לא נכנס פנימה. בפנים, הנפש בפנים משתגעת, היא מתרוקנת וקשה לה והיא כואבת. דרך אגב, זה אחד הסיבות לחזרה בתשובה. נכון? שבן אדם, נכון שיש לו הכל, כן? ואין לו כלום. מבחוץ, עכשיו מישהו אמר לי משפט כזה, איך זה נקרא? איך קוראים בחנויות האלה? בחלון ראווה, יש להם איזה שם כזה, לא? לא זוכר, אמר לי שם אחר. אומר, בחלון ראווה אני הכי מוצלח שיש. הייתי במקום כזה וכזה וכזה וכזה, אבל באמת, בפנים הכל ריק, שום דבר. הוא היה בהתקדמות, זאת אומרת, הוא רוצה לראות מה החיים שהיו לו ואיזה חיים עכשיו הוא מפתח. אז זאת אומרת, באמת, על הנפש בפנים אי אפשר לעבוד עליה. ואז אתה תמצא אנשים שהם... אמרתי, התחלתי להגיד שזו סיבה לחזרה בתשובה, כי בעניין מרגיש בסוף, זה לא זה. מרגיש משהו חסר. יש לו הכל. הוא מצליח, מצא עבודה מתאימה וכל זה, אבל משהו בפנים מאוד מאוד חסר לו. ככל שאדם יהיה, שנייה אחת, ככל שאדם יהיה יותר אמיתי, זה יהיה עוד יותר חסר לו. בסדר? הפרונט הזה של כאילו עבודה מתאימה והוא מסודר כלכלית וחברה עמדתי כל הדברים האלה, זה לא מספיק. זה המערכת שבתוכה אני חי. אבל איפה החיים הפנימיים שלי? איפה הם? אם הם רדומים, אם הם לא מקבלים את המזון שלהם, אז האדם לא רגוע. הוא לא שקט, הוא לא... רגע, תכף נדבר על זה, רק תשאול משהו?
את מה שישאלה.
איך זה גאווה? זה גורות של הגאווה. זה בעצם, הסיבה היותר ישירה של זה, זה שכשאדם לא מתקדם, אין לו שאיפות, הוא לא מבין שהוא צריך להתקדם, אין לו שאיפות להתקדם. נכון? כאילו השתלמות פנימית, נכון? הרי זה מתחיל מהגאווה שמבחינת בפנים הוא מרגיש שאין לו מה להתקדם, הוא מקדש כל דבר שיש לו, נכון? הוא רק צריך להתנהל עם מה שיש בתוכו, נכון? אז הוא מתמלא הכל רק מבחוץ. ברגע שהוא נחסם ככה, אז הנפש מתחילה לדקור. זה יכול להיות גם מסיבות אחרות, יכול להיות שאדם ענב, הוא מתמלא רק מדברים חיצוניים, זה יהיה אותו דבר. בסדר? במקרה שלנו, אבל האדם הזה הוא בעל תפיסה כזאת, בעל דמיון כזה, שאין לו למה להתקדם פנימה. אם אין לו מתקדם בפנים, אז הוא נעל את הכל. כן.
זה לא, כאילו זה נראה לי שזה צריך להיות הפוך. אם אני עכשיו כל כך תמאה ומחפש את זה, אז האדם ינסה לספק אותה, לא? למה הוא עושה דווקא הפוך על הפוך?
כן. אז אמרתי הרבה פעמים שזה שיח לאו דווקא מודע. זה אדם חי עד שהוא סוף סוף התקבל לעבודה שהיה חלום חיים. בסדר? ומרוויח את המשכורת שמתאימה לו ואת החברה המתאימה לו. והשדר החברתי והחיצוני הוא... נפלא, חיים הכי מאושרים שיש, בסדר? אבל בפנים, לפני שהוא הולך לישון, משהו מציק לו. זאת אומרת, זה לא איזה בעיה, בחוץ הוא מצוין, בסדר? אבל בפנים, אני לא מתמלא שום דבר, אני לא עושה שום דבר משמעותי, לאן כל זה הולך, מה יהיה עם זה, מה? שום דבר, הכל רדום, נכון? אז זה יותר, הוא מרגיש כאבים. הוא מרגיש לא ממוצא, הוא מרגיש, יכול להיות שהוא גם ילביש את זה, כל מיני סיבות כאלה, כי צריך להיות להגיע לתפקיד הבא, צריך להשיג יותר, יש לו הרבה הסברים לכל הזה. וזה כמו משהו מציק, ועכשיו למציק הזה יכולים לבוא הרבה סברים, הוא יבוא אולי לפסיכולוגים שיסבירו לו, זה יגידו לו שאני במקום העבודה, המון המון הסברים יכולים להיות כדי לא להיכנס פנימה. או שהם שטחיים, או שזה מאוד קשה. לעמוד מול האמת זה לפעמים מפחיד.
אז למה זה בחרב הזה גאווה? לפעמים כאילו בן אדם סתם חילון נולד למציאות כזאת, ואז הוא פשוט עודף אחרי עצמו, ויש לו את כל הכלים גם להצליח להיות בן אדם מוצלח. אני לא מבין למה זה השורש מכל כך גאווה.
השורש הוא מזה שכשאדם לא מתמלא מבפנים, בתלם פנימי שלו, הגאווה היא מאוד מביאה לזה, נכון? כי באמת אין לו מה להתקדם, מבחינת בתודעה שלו הוא כבר שלם, בסדר? אבל הפסקה הקודמת הייתה כזאת שאין לי מה להשתלם מבפנים, ולכן הכל נהיה יותר רגוע, יותר עצלני כזה, נכון? זה גורם את הבעיה הזאת. סיפוק, דרך אגב, זה אנשים מאוד מרגימים. אתמול עברתי שיעור, לא על זה משהו אחר לגמרי, אז דברנו קצת על נושאים האלה, אז אמר לי בחור בכיתה י' היה מעניין. הוא אומר לי, כן, בעת מרגישים שמגיל 13, אני הסברתי שעד גיל 13 אין יצר הטוב, יש רק יצר רע, וגם מגיל 13 אז אדם מקבל את השכל, והוא מקבל את הצד היצר הטוב, את השייכות הערכית והתפקיד של השכל, ובעצם להתחיל לייצר מבט נוסף. לא רק שאלות של איך להסתדר ואיך להתקיים, אלא שאלות נוספות שהוא מתחיל לשאול ולברר, זה מה זה טוב, מה זה אמת, מה זה מערכת ערכים שלמה. אז הוא אמר לי באמת שבגיל 13 באמת אפשר להרגיש את זה, כך הוא אמר מעצמו, וכולם הננו. אז אני לא יודע מי זה, שכחת את הגיל הזה כבר. כן, יש איזה גיל כזה שבאמת, שאנשים, יש להם דחיפה מאוד חזקה לסיפוק. ומילא לא טוב להם כשאין להם סיפוק. הוא אומר, לפני כן, הילד הוא מבסוט. לא צריך, אני לא יודע להגיד את הגילאים, בסדר, לא משנה, אני יודע. ילד יכול לא לעשות יותר מדי שום דבר, הכל טוב לו, מבסוט, הוא לא מחפש עומק העומקים. בסדר? זה התפקיד שלו בשלב הזה. אבל ברגע שהוא מתחיל לגדול, הוא כבר באמת, הוא מחפש איזה עומק אחר. איזה מילוי אחר, איזה טוב אחר, איזה חיים יותר משמעותיים. ואם הוא לא מקבל אותם, אז זה מתחיל לצוות לו. הצביטה הזאת היא מתנה. היא מתנה, כי זה באמת אומר שהנפש בפנים לא מוותרת. היא רוצה חיים גדולים. היא לא תוותר לך. תן לה כל מנעגה, כל המעדנים, ותן לה את כל מה שמבקשים, המבוקש שכולם רוצים, זה לא מדבר אליה. היא רוצה משמעות, רוצה שנלך לישון בלילה עם איזה הרגשת משמעות. אם נגעתי פנימה, יש הרגשת משמעות. אם לא, זה מה לישון בלילה, ולמה לקום בבוקר, זה בסוף זה אותם שאלות. כן.
אפשר לדעתי של הנפש, של הנפש למשמעות בידי, אז משהו שצריך כאילו לשמר אותו בכל הגיל, או שכאילו הרבה פעמים אומרים, אפילו הרבה מרדבן, ואחד השיעורים, על כדי שהמציאות היא כמו נותנת ברקס, זה יהיה טוב. אז השאלה אם האש הזאת צריכה להמשיך לבעור כאילו גם בגילאים יותר גדולים, או שיש עניין לה, וזה כאילו סתם, שזה סתם לדעתי, או שכאילו יש עניין לה?
זה שצריך לבאור כדי להתמלא מזה, כדי לעשות דברים יותר משמעותיים, זה מצוין. זה משהו שהוא כל הזמן, בעזרת השם, מתרענן כל הזמן, גם מתמלא וגם ימשיך. זה החיים. זה מצוין. יש לנו הרבה לימוד במציאות. המציאות לפעמים נותנת לי ברקס, לעשות מחשבה יותר גדולה, יותר, בסדר? היא חלק מהתהליך. היא לא אומרת, תת לי ברקס, ואומרת, יאללה, תרגיע את הכל. בסדר? היא לא תהיה רגועה, כמו שהגוף לא יהיה רגוע עד שהוא לא יקבל אבות מזון שמתאימים לו. ומה שמתאימים לו, אותו דבר, היא לא תהיה רגועה עד שלא תקבל מזון שמתאים לה.
זה לא בריא להיות מבוגר עם הרוח הנערית,
לא
כאילו,
שאת
מכאן
דן
בפנים, לא?
למה? זה מצוין. מה, שיש לו, גם אדם מבוגר. אתה יודע שפנסיה, זה בעיה קשה מאוד בפנסיה, פתאום. פשט, אם היינו בעלי חיים, אז זה מצוין. עבדת כזה קשה, תגיד לו, יאללה, מספיק לרות כל הזמן, יאללה, שב, תנוח. תישן יותר, תאכל כל הזמן, עפת כל החיים, תודה רבה, נכון? אתה אומר לו דבר כזה, אתה הורג אותו. הוא משתגע. לא משתגע, אין לו למה לקום, מה? תן לי משהו, תן לי, גם להיות עסוק, גם משהו משמעותי. זה בעיה קשה מאוד. זה לא אמור להשתנות. אם אנחנו בני אדם, וככל שאנחנו יותר גדולים, אז יש יותר שאיפה כזאת, זה... כן. נכון, זה פחות לצוות אותם, אבל איך אנחנו יודעים מה הנפש מבקשת? בשביל זה יש לנו תורה. ארסינה, בלי ארסינה, באמת היינו ככה כסומה בערובה, לא יודעים, מרגישים משהו ומה לעשות עם זה, נכון? לא היינו בא לעשות עם זה, רק היה כואב לנו ולא היינו את זה. אז יש ארסינה שיפרט לנו עד הנקודה האחרונה, איזה מערכת חיים אנחנו צריכים לסובב סביבנו, איזה מעשים, איזה מחשבות, איזה רגשות, איזה שאיפות, מערכת שלמה. שכשחיי תורה הם מבררים את הדרך שהיא מאוד מתאימה לנפש. זה, מי שלא קשור לזה הוא יותר חסר. זה נכון שאם הוא יעשה חסד אז כן, אז יהיה לו מילוי חלקי מסוים, נכון? ומתי בן אדם מאוד מאוד יצרת? ככל שהוא באמת החיים שלו יותר מרוקנים, יותר רק מה אני מרוויח לעצמי, אז באמת הוא יהיה הרבה יותר מיובש. יש עיסוק בעולם, לא עיסוק, צריך עיסוק. מתאים, בסדר? מתאים. זה לא, אם זה, אני לא, יש גם דברים טובים שהם כאילו דרך ארץ ולא, בסדר? מעשים טובים, יש הרבה דברים, בסדר? אבל אם זה מעשים שהם לא מתאים לנפש, המצאות הזה, אז זה לא ייתן את זה. בסדר, אז זה מה שמוקש אומר פה, תראו את המשפט הזה. הנפש החופשת היטב את התוכן הפנימי שלה, היא... היא בודקת טוב, היא בררנית, היא יודעת בדיוק מה היא רוצה, מרגשת מיד ברקניותה ואפסותה. היא גם מרגישה באפסותה. אבל הוא הגיע כבר למעמד המבוקש, הוא קיבל את העבודה הרצויה, יש לו אותנו, כי קנה את... הוא גר במקום שהוא... הכל זה כל החלומות שלו. אבל זה שטויות. הנפש מרגישה אפס. אם היא לא נע, אם היא לא מתקדמת, מבחינת העולם הפנימי שלה, זה כלום מבחינתה. אז היא כל הזמן תדקור אותו. שכיוון שחסר לאדם אותו תוכן חיים של חפץ ההתעלות, למה? במקרה שלנו, פני הערסה של הגאווה, כבר אין לחייו שוב, אין תוכן החיים. בסדר? זה מסתדר? זה מובן?
טוב.
נמשיך למשפט הבא. יש פה הרבה דוגמאות לזה, אבל אני חושב שזה דברים שכל אחד מבין אותם, נכון? אתה מפן לבן אדם, תן לו לנוח. היה לו כי הוא רוצה לנוח. אין עזר לנוח, לנוח זה, זה לא טוב לך. תנוח קצת, זה תדבר, כי תן לנו לנוח הרבה הרבה זמן, תעשה. נו, ושתגע. הוא חייב תוכן שמתאים לנפש הפנימית שלו. טוב. ולמלא את הרקניות הנוראה, מוכרחתי למצוא את עולמם, לא בקרבה פנימה, כי אם בחוץ, נמצא את החנש לסביבה. עוד פעם, לשיטתה. בגלל הכאב הפנימי הזה, זה גורם לה, היא עכשיו צריכה משהו, נכון? היא צריכה להתמלא, היא צריכה לעשות איזה משהו. אז אני אומר, מה שהיא עושה, היא מחפשת את זה בחוץ. היא צריכה עכשיו חוץ עוד יותר חזק. לפני כן הם לא היו מרמזות לבחורים, נכון? על את המצב שלה, עכשיו פתאום, למה היא מאוד צריכה את החוץ? היא צריכה מאוד את החוץ, בגלל שהיא חסרה מאוד בפנים. למה האדם מאוד מאוד רוצה את החוץ, וצריך את החוץ, ולמצוא חן בעיני החוץ? זה יכול להיות שפעמים מושפע מהחוץ. בסדר. אבל פה זו סיבה יותר פנימית. זה בגלל שכל שיותר חסר את ההשתלמות מבפנים, הוא יהיה הרבה יותר צריך את החוץ. והפוך. כל שיותר ישתלם מבפנים, החוץ יקבל מקום אחר לגמרי. הוא לא יהיה משועבד לחוץ. הוא לא יצטרך לנשום אותו כל הזמן. כי הוא מתמלא, מתמלא באמת.
הוא מתמלא דווקא, השתלמות היא כל מיני
קודם כל, השאיפה להשתלם היא לא צריכה להראות רק את החסרונות שלי. ממש לא. והם צריך לראות גם את היתרונות שלו. ואת הטוב שיש בו, ולחיות בעין טובה על עצמו, ולהודות לקדוש ברוך הוא על זה, ולחיות מלא מלא שמחה במה שיש בו. מלא. זה המבט האמוני שלנו על עצמנו. ומתוך כל הדבר הזה, אני רואה גם מה חסר, ואני נע כל הזמן, גם לא בלחץ לשנות את זה בשנייה הראשונה, כי זה לא תמיד אפשר. המסלול תנועה שלי הוא כל המסלול שיהיה זה התקדמות. אבל מתוך שמחה, מתוך הכרה ביש, מתוך הודעה לקדוש ברוך הוא, אם הוא יותר מידי רואה רק מרע, אז הוא רוצה לעשות פה איזה עצירה לנסות לסדר את המבט שלו על עצמו. כי זה רע שמביא ייאוש, מביא זה, בדרך כלל זה לא מביא תיקון. לראות חיסרון ולהרגיש רע עם עצמי מאוד, זה שני דברים שונים. אם אני מרגיש כל כך רע עם עצמי, כאילו אני כבר נפל כזה וזה, אז זה... לא את זה אנחנו מדברים. אם תראות את החיסרון מתוך מבט אמוני, מבט שמח, מבט שרוצה להתקדם, נקרא לזה, לא, הוא רוצה להתקדם, בסדר? רצון להתקדמות. רצון להתקדמות הזה הוא כל הזמן ילווה את האדם. כל הזמן, עוד ועוד, אבל בשמחה. עם שמחה, זו תנועה שלא לא תיגמר. אם היא נגמרת, אין לי מה לעשות פה יותר. בסדר?
הרב, אבל המון כן. פעמים שאתה, לא יודעת, שאתה אומר טוב, אתה רואה את הטוב שבך, ואתה אומר, אני יודע גם שאתה גם דברים רעים, לפעמים זה יכול להביא למקום שבו אתה כאילו, לא יודעת, וואי, רגע, למה אני רואה בטוב שיש בו כל כך הרבה רע, ואז אולי זה גאווה הטובה זה שאני רואה בי. כאילו איך אתה יודע לעשות את זה בצורה מוזנית?
רגע, זאת אומרת שאם הוא רואה בעצמו יותר מדי טוב, זה יכול להביא לו איזה גאווה?
כן.
צריך להתמודד את זה. מצד האמת זה לא אמור להביא לגב. כי אם אדם יש לו דבר טוב, תגיד תודה לקדוש ברוך הוא, מי לתחת הטוב הזה? תגיד תודה לקדוש ברוך הוא. תראה מה אתה יכול לעשות עם הטוב הזה, משהו. ולא צריך את גאווה באמת. תתמודד עם זה, אבל זה לא אמור להיות גאווה. תשמח בזה, קיבלת את זה. אנחנו אומרים את זה לילדים. קיבלת שכל, קיבלת, יאללה, תראה מה אתה עכשיו עוזר לזה, עוזר לילדים אחרים. כאילו, קיבלת כישרון, נכון? כמו אדם שקיבל ירושה, אדם קיבל עכשיו הון, ועכשיו הוא יתגאה בזה פשכם הכסף יש לו. מה יש לך להתגאות? קיבלת את זה, נכון? בכלל לא אתה, מה זה קשור לזה? זה קשור לאישיות שלך, מה יש לך להתגאות? קיבלת, עכשיו תראה מה אתה יכול לעשות אם זה טוב, נכון? אז גם בזה, קיבלת כישרון, קיבלת שמח בזה, מצוין, יאללה, מה אנחנו עושים איתו? קיבלת אותו אבל. אבל אם אדם לא מונח, לא מכיר את הדברים האלה, לא רק קורה כל הזמן רק מה רע, אז באמת זה לא טוב, אי אפשר לזוז לשום דבר. זה בן אדם שהתייאש. טוב, נמשיך בפסקה. נמצא, אז אומר הרב, שההתגדלות הקיצונית שהייתה חפצה להתגדר בה, כן, הגאווה, נהפכת לה לשפלות גדולה, עד שהיא חפצה להיות, רק להיות משועבדת למצב הנפש של הסובבים אותה. תשתדל ביפוי חיצוני במידה מופלגת. כאילו יוצא פה מצב בסוף מאוד שפל, נכון? בגלל שבסוף יוצא שאני... אני לא פונה לחוץ כדי לתת לו, להעניק לו, אלא אני משועבד אליו. אני מכור אליו. אני חייב את החוץ. למה? באמת באמת למה? כדי להצליח לחיות. אני עבד של החוץ. עבד של האופנה, עבד של כל מה, מה שחושבים בחוץ, להצלחות שנחשבות בחוץ. הכל מתחיל בגלל שבפנים אני ריק. והנפש צריכה משמעות, אז המשמעות היותר זולה, יותר זמינה, יותר קרובה, זה המשמעות שנותנים לי בחוץ. התדמית העצמית שלי. אבל היא באמת לא נותנת. זה עוד פעם, בעם שנותנים לו כבוד, זה לא נותן לו סיפוק פנימי, נכון? הוא יכול לקבל מזה הרגשה טובה. אבל האם זה ימלא אותו מבפנים? שום דבר זה לא ייתן. בסדר? נגיד בן אדם שיודע מאוד מאוד להרשים. בסדר? אבל לא באמת... אין הרבה דברים בפנים, מאחורי הזה, ויודע, אבל מאוד מאוד להרשים. אז אני מרגיש שזה שקר כזה. אבל מאוד, מאוד מעריכים אותי, מאוד זה על מה. בפנים אני יודע שזה שום דבר. השאלה אם המסלול ההתקדמות הזה, מסלול אמיתי, אני באמת מתקדם בפנים, אבל אני גם פחות צריך את החוץ. או שההתקדמות שלי זה רק במה אומרים עליי ומה, ושם אני מאוד מאוד, שם אני מאוד מחושבן, ואיך... הרמתי את התדמית בצורה כזאת, בצורה אחרת, אבל מאחורי זה הכל ריק. אז זה נותן איזה מצג שווא כזה, כאילו אני, כאילו עכשיו מצב יותר טוב, כאילו יותר שמח לי, יותר מלא לי, זה לא יותר מלא לי. שום דבר לא התמלא. הכבוד הוא נשאר בחוץ, הוא לא... אם תעשה באמת מעשה טוב ומשמעותי, זה נכנס בפנים. זה אתה באמת, ופה באמת התקדמת. זה גם יהיה סיפוק, כן. נכון, נכון. אומרים הרבה פעמים את הדברים האלה היום, זה נכון. אבל מה לא קיבלו בבית? את היחס. יחס. אפשר להגיד זה ככה. לא קיבלו מספיק יחס, אנחנו צריכים בחוץ. אבל אני חושב שאנחנו נוגעים פה לנקודה יותר עמוקה. כי היחס שבן אדם מקבל בבית, המטרה שלו העיקרית זה ליצור אצלו, דרך היחס הזה הוא מקבל אהבה, הוא מקבל ביטחון, הוא מקבל שמחה בעצמו. בסדר? ואז יש לו את עצמו. בסדר? זה מגיע עד העולם הפנימי שלו. אבל אם הוא רק, אם הוא יהיה גם תלוי כל הזמן ביחס של הבית, אז זה גם לא יספיק לו, נכון? מה ההבדל בין יחס מהבית ליחס לחוץ? יש את השלב הראשוני. אחרי שבן אדם יותר גדל, הוא צריך לעמוד מצד עצמו. זאת אומרת, אם הוא כל הזמן רק תלוי ביחס שלו, שאיך ההורים שלו מתייחסים אליו, אז עדיין זה מבחוץ, נכון? השלבים הראשונים מאוד עוטפים אותו, אבל אחר כך בעצם צריך להיות הפידבק שהוא מקבל זה מהאמת, ממה שהוא באמת עצמו. הנפש שלו באמת מתמלאת. הוא כל הזמן בהתמלאות פנימית. היחס של ההורים לזה הוא מצוין, הוא חשוב מאוד, הוא נותן אהבה, הוא נותן סביבה מאוד אדירה, כן, של הורים לילדים, זה מצוין, זה מעולה. אבל אחר כך בסוף יש את איך אתה חי. מה מסלול ההתקדמות שלך? פה אם אתה לא מודע לנפש הפנימית שלך, ואיך למלא אותה, ואיך להתקדם איתה, שזה כל הזמן, זה ילווה אותך כל החיים. אז אתה תהיה חסר זה. בסדר, לכן היחס זה חלקי להגיד קצת ככה.
אבל אם אתה בסיס הזה של היחס ואמונה ובן אדם, באמת הוא לא יכול לבנות את המידות שלו
בפנים,
כי
איתן זו פעם
הוא
יכול לצאת בצורה חיצונית. בסדר, זאת אומרת, אם הוא לא מספיק האמינו בו, אז יכול להיות שגם הוא לא יאמין בעצמו, ואז. בסדר? אז... אז כל אחד מאמינים בו, ומי שלא קיבל את זה, אז יש סייעת הדשמה שהוא יכול לסדר לעצמו זה לבד. תקבל אמון פנימי, ועד מתחיל מה שאנחנו אומרים. זה כאילו הבסיס, זה כמו שראו פה איזה קודם. בן אדם רואה כל מיני רק את הרע בעצמו, אז הוא בכלל לא נכנס למסלול הזה, הוא כאילו כל מיני מבחינתו רק מיואש. אותו דבר גם מה שאת אומרת, אם הוא אין לו שום אמון בעצמו, זה אותו נושא. אז כלומר אנחנו מדברים על איזה בריאות מסוימת, שבן אדם כן מצליח לראות אותו, מצליח, יש לו את האמון שלו. וקדימה, עכשיו תתחיל להתמלא כל הזמן מבפנים. דברים משמעותיים. בסדר? אמא שהיא טובה לילדים שלה, כל אמא עזרת השם טובה לילדים שלה, היא מרגישה מילוי מאוד מאוד חזק, מאוד פנימי. זה לא אומר, זה הדבר היחיד שהיא צריכה לעשות, אולי יש עוד דברים שהיא צריכה, בסדר? בהתאם לגוון, בהתאם לאישיות, זה בסדר גמור. אבל אם היא לא, כשהיא עושה את זה, זה מילוי חזק מאוד. ואם היא לא עושה את זה, והיא תנסה להתמלא רק מהחוץ, היא תהיה מאוד חסרה בדיוק באותה המחלה הזאת. במי? ממי תלוי במי? עוד פעם?
אם עכשיו אני כאילו מחפש את הגאווה, הרי הגאווה היא בחוץ, אני רוצה שיכבדו אותי. אז אם החברה לא תהיה, אז לא יהיה לי גם גאווה. אז גם עם הקשר, עדיין נותנים לי חום גאווה בבית. אז בסוף, אם אין לי את החוגה, אם אני לא לוקח את אמיתי, אז אין לי את זה. כאילו, זה תלוי, אם אני תלוי עליהם או לא.
במה אני תלוי?
כאילו, בקשר.
אדם בוגר, אחרי זה לא צריך להיות תלוי בשום דבר, רק בקדוש ברוך הוא. לא תלוי. הוא עכשיו בגיל 40, הוא מאוד אוהב את ההורים שלו, בקשר טוב עם ההורים שלו, עוזר להם ביחס מצוין. והוא לא תלוי בהם. הוא עומד מצד עצמו. הוא תלוי בעולם הפנימי שלו, בקדוש ברוך הוא, וזה.
ואם הוא עושה את העבודה?
הוא חייב לעשות עבודה. אם, זה שאמרנו, הנפש לא תיתן לו לעשות העבודה, היא תשגע אותו. תשגע אותו. אבל זה עובר ממה שנותנים לך. כשאתה ילד קטן צריך כלומר לעטוף אותך כדי שתקבל את זה. זה התשתית. אבל אחר כך מגיעים לחיים האמיתיים, זה אתה מול האמת הפנימית שלך. עניתי משהו. תשאלי אותי, אם זה לא זה אני... תשאלי.
לא, זה נכון, אבל זה צריך עבודה. אני לא, כאילו...
הכל זה, זה עבודה זה טוב, לא?
זה החוסר בעצם,
הרגישה שהחוסר היא לאו דווקא בגלל שלא נתנו לי משהו. זה משהו מובנה, זה משהו אמיתי, זה טוב. החוסר, תמיד אני אחסר משהו. כי אני תמיד נמצא באיזה מהלך של התקדמות, של השתלמות. תמיד אני חסר, עד החסר לקומה הבאה. הנשמה היא אינסופית, נכון? תמיד יש לי להתמלא ממנה עוד ועוד ועוד ועוד, יש לי מה להופיע בעוד. נכון? אז תמיד אני חסר. אבל חסר עם שמחה, חסר בשמחת ההתקדמות. או שלא עניין לגמרי, אז תכווני אותי, דייקי אותי, אני לא מספיק לזה.
אני מנסה לחשוב
לנסות. טוב. כן. בטח לא יחס שאני מאוד מאוד תלוי בה ומשועבד אליה. אלא יחס של חברות, של נתינה, של קבלה, של לימוד. נכון? אני מגיע לחברה, אז אני חלק מהחברה. קשר חברות, זה ללמוד מהחברה, זה לתת לחברה ולהיות חלק. אבל הזהירות, ועל זה עובדים, על זה כל מה, להיות כמה שפחות משועבד. משועבד, לתכתיבים של מה שיש כאילו בחברה. כי זה מראה של מה קורה אצלי פנים, נכון? ככל שאני יותר משועבד, זה מראה שבעצם בפנים אני פחות במסלול של השתלמות. וככל שאני יותר נכנס למסלול הזה של התקדמות מבפנים, אני פחות משועבד. אני עם החברה, אני אוהב את החברה, אבל לא משועבד, אני לא עבד שלה. לא עבד של הכבוד, לא זה... מה?
לא טוב להתמלא בחוץ גם. כן,
מכבוד,
לא
יודעת מכבוד, אבל... אני חושב שבחברה חייב להיות דבר כזה, טוב, זה מצוין. אבל האדם כשלעצמו, לאט לאט, הוא כל הזמן צריך להיות פחות משועבד לזה. כן, שהפרגון, הוא לא יהיה תלוי בפרגון. הוא יהיה תלוי במה שאמיתי, במה שנכון. בסדר? גם אם הוא לא קיבל פרגון, זה נשאר אותו אמת, אותו תור, אותו... בסדר? אז כל שאדם יתקדם בזה יותר, אז הוא לא תלוי בזה. אתה כאדם כן תיתן פרגון, בטח, כי אתה רואה את התור וזה. אבל כמה אתה צריך להיות תלוי בזה, אז לאט לאט, כל שאתה יותר תלוי בהתקדמות שלך, אז פחות. תבוא עוד קצת... וזה הולך עד הקצה האחרון של עבודת העצמיות לגמרי.
ושל שפלות הנפש יותר קיצונה. זה ככה אמירה מאוד חריפה, נכון? תכף ניתן דוגמה לזה. כאילו, הוא אומר פה שעד שאדם מאבד את העצמיות שלו לגמרי. שפלות מאוד מאוד גדולה. עד שהיא התפשטה באומה, מביאה לה הרס גמור, תראו, הגיע הדף החדש, מביאה לה הרס גמור שמביא אותה לידי התרוקנות פנימית, וזה שפלות נורא, כן, גם באומה זה ככה, לבקש את כל כבודה של האומה ורוממותה רק בעין הזר ולא בתוכה פנימה. כן, כל הזמן לחפש לחכות את אומות העולם, ומה יש שמה, וחוץ לארץ שמה, וללכת ללמוד מדברים זה בסדר גמור, אבל להיות משועבד לזה. האם עם ישראל זה הדבר המרכזי וכולם ילמדו מאיתנו, כי אני אשמה ללמוד מהם, או שאתה כל הזמן באיזה חיקוי כזה, נובע מאיזה חוסר ביטחון לאומי כזה. אז היא כל הזמן, אז התפשטה באומה, אמרנו, מביאה להרס גמור, מביאה אותה לידי תרוקנות פנימה, ולידי שפלות נוראה, לבקש כל כבודה בתוכה פנימה, רק בעין הזר ולא בתוך הפנים. היא מבקשת את הכבוד שלה בעיני אנשים אחרים ולא בעיני עצמה. מה זה בעיני עצמה? בעיני האמת שלה, בעיני הקדוש ברוך הוא, בעיני... מה אני עושה באמת? כן? ולא בעיני הזר, לא איך מסתכלים מבחוץ. עוד משפט אחד רגע. עד שנעשים סדרי פעולות החיים מכוונים רק אל החנופה החיצונית. בסדר? זה בונה מסלול של חנפנות, של מאוד מאוד... כן, מה רוצה לשאול? אם הם עובדים, היו קוראים
סביבה
שהם יכולים לעבוד? עוד פעם, לא הבנתי שאלה. לא ציון, הם למדו את זה מהגויים, כאילו? או שסתם שלא... יש גם... לא, אנחנו לא אמרנו שלמדו את זה מהגויים. לא אמרנו מאיפה היא התחילה, וזה מתפתח גם מהאישיות, מעצמנו, מאיך אנחנו עובדים את עצמנו. בסדר? יכול להיות שזה השפעות גם מבחוץ. אבל אנחנו יותר מנסים לראות איך הדברים כאילו דווקא מתפתחים מבפנים. בסדר? מתוכנו פנימה. יכול להיות שאדם נמצא על אי בודד ולא עם חברה, ותהיה לו גאווה. לא חייב רק מהחוץ. כשהוא דיבר על עבדת העצמיות, רציתי עוד איזו פסקה, שאין לכם את זה, בסדר? על אחיתופל. אנחנו אומר, עבדת העצמיות. יש דוגמה של אחיתופל. אחיתופל היה יועץ של דוד. והוא היה אדם מבריק מאוד מאוד מאוד, שכל העצות שלו היו 100%. מה זה יועץ? זה אחד שיודע לקרוא את המציאות מאוד מאוד נכון, מאוד מדויק, ולייעץ עצה שמתאימה למציאות. כל העצות שלו היו היועץ של דוד. ואחר כך, כשהוא במרד אבשלום, אז הוא יצטרף לאבשלום וייעץ לו. הוא ייעץ לו, אחרי שדוד ברח, אמר לאבשלום, לך עכשיו תרדוף אחריו, אחרי שדוד מתארגן. אבל אז הם שלחו משת"פ מבית דוד, שיהיה עוד יועץ לאבשלום. אני חושב שזה היה חושי הערכי. והוא אמר, לא, חכה. בוא נתארגן קצת. נתבסס, ואז נלחם בדוד. ואבשלום הלך עם העצה הזאת, והוא נפל. זאת אומרת, העצה של אחיתופל פה הייתה צודקת. גם במקרה הזה הייתה צודקת. אבל, אחיתופל, מה קרה לו בעקבות האירוע הזה? הלך והתאבד. איבד עצמו לדעת, למה קיבלו את עצתו. בסדר? עכשיו, אחיתופל תמיד קיבלו את עצתו. ועכשיו פתאום כאן, העצה שלו הרי הייתה נכונה. אז לא קיבלו את העצה שלך, נו מה? מה קרה? מה אתה כל כך... איפה זה נובע? אז תראו, הרב מביא בפסקה, אין לכם את זה, אני קצת אקריא כמה משפטים. הוא מביא ככה, הוא משווה בין דוד לבין אחיתופל. דוד... היה רואה כל הזמן חלומות רעים. לא היה רואה חלומות, לא ראה אף פעם חלום טוב. תפקיד של החלום, יש לה הרבה תפקידים של החלומות לך על זה, שהוא מראה לך מה אתה יכול להתקדם. אז דוד, שרוצה כל מה להתקדם, הענווה הגדולה, אז לא ראה חלום טוב, הוא רואה חלומות יותר שחסרים, ואז הוא... אחיתופל לא ראה מעולם חלום רע. למה הוא לא ראה חלום רע? אין מה להראות לו. הוא מרגיש כל כך שלם, אין לו לאן להתקדם, אז אין טעם להראות לו רע. תראו את המשפטים של הרע, הוא אומר ככה. ההנהגה מעידה על איש שימצא גם כן לנפשו מידת המשפט, על כל דבר שיעשה שלא קשורה, כל דבר הוא מנסה ללמוד. הוא מלא יהיה ענוותן ושפל בערך, כי יודע כי לא ניקה משגיאה ומכשול. הוא לא מנוקה מנפילות, משגיאות. כאשר עשה דוד בעת כלל אותו שימי בן גירה, עכשיו, מכלל אותו שימי בן גירה, דוד, אישיות כזאת מושלמת, כזאת מדהימה, מכלל אותו שימי בן גירה, הוא האיש הרע. נכון? מה דוד אומר? שסבל באומרו, אז אומרים לו, יאללה, תוריד אותו. לא, כי השם אמר לו כלל. זאת אומרת, דוד אומר, אם הכללות עכשיו מביאה עליי, זה הקדוש ברוך הוא מביאה עליי, יש לי מה ללמוד, גם מזה. זו התפיסה, בסדר? זו תפיסה ענוותנית, שכל הזמן מחפשת איך להתקדם, אפילו דרך אויב שלך, אפילו דרך אחד שמבזה אותך. נכון? ככה התפיסה של דוד. ההפך מזה היה הכי תופל. עכשיו תראו את המשפט. אשר כל כך גברה עליו אהבת כבודו, עד שבראותו שלא נעשתה עצתו, איבד עצמו לדעת. למה? מה קרה? אדם רגיל שהיה עושה דיינות, תגיד לי, מה שתגעת? טוב, נעלבת, מובן. אתה לא נעים לך, אתה בתקופה קשה, בסדר גמור. כאילו, מה? איבד עצמו לדעת. זה אומר שכל החיים שלא שווים, לא מקשיבים לי, נכון? זה מלמד לא רק על המיטה שלו, על החיים שלו. כל החיים שלו היו תלויים בזה שהולכים אחריו. והוא אות שבנפשו לא נכנס מעולם הרעיון, כי יש בו איזה פחיתות שראוי על כל פנים שלא להקפיד על מניעת כבידו לעיתים. כל כך מרגיש שלם, ואם אלה לא יכול להיות שהוא לא יקבל את הכבוד הזה. נכון? ואם פעם אחת מרים לו את זה, אז הכבוד זה מה שהחזיק אותו. מה שמחיה אותו זה הכבוד. מלך שזה נפגע, אין לו חיים. הוא מתאבד. ואולי תהיה זאת מרדות להטיב דרכיו. הוא לא מסתכל על זה ככה. בדיוק הפוך מדוד. דוד מחפש, גם דוד כזה שלם, מחפש מכל נקודה לראות מה אני עוד יכול להתקדם. ענב. אחיתופל, הוא כל כך מלא בגאווה שלו, וכל כך תלוי בכבוד הזה עד כדי כך, שכשהוא לא יקבל את הכבוד, הוא אין לי מה לחיות. אני אתאבד. על כן, איש כזה לא ראה חלום רע מעודו, עד אשר לחדור אבונותיו. אין מה להראות לו חלום רע, עד שרואה אבונות בסוף גורם אותו. זה איבד עצמו לדעת, נכון? זה יכול להגיע. אותם, זה רמות מאוד גבוהות של הדבר הזה, שאתה כל כך, נגיד את המסלול שדיברנו פה בגב, אתה כל כך מרגיש שלמות כזאת מבפנים, בסדר? ומלא גאווה כזאת שכל כך חונקת, ממילא עכשיו אתה כל כך זלגת החוצה, והכבוד, איפה המיקום שלו ביחס לעצמך? אתה כל כך תלוי בו. הוא החיים שלך, נכון? כי אין לך מה לחיות מהבפנים שלך, הבפנים שלך הוא מרוקן. הנפש זועקת שם, נכון? ואז הוא ברח בחוץ, הוא צריך כל מאוד מאוד את הכבוד. ואז, אבל הוא מקבל הרבה כבוד. הוא יועץ. ולמרות זאת, פעם אחת הוא לא קיבל את הכבוד, זהו, נגמר. מבחינתו הוא אומר, אין לי מה לחיות. כל החיים שתלויים רק בזה. בסדר? הוא עשה פה את כל השרשרת שלנו מהר וחזק. אז זה בצורה מאוד קיצונית. נגיד הפוך, אז האדם הענב שכן מביא את החיסרון ומנסה ללמוד מכל דבר, יכול להיות שגם משחק אצלו הכבוד. אבל הוא הרבה פחות תלוי בו. בסדר? הוא תלוי גם באמת, בפנים שלו, במי הוא באמת, בקצב ההתקדמות שלו, בזה הוא תלוי. עכשיו, לקחנו דוגמאות קיצוניות, אבל אנחנו תמיד מנסים להיות בדרך. לצעוד יותר ויותר לכיוון של דוד. בסדר? אז זה הכי תופל. היה כזה גם לא מזמן, לפני כמה שנים, איזה כוכב תקשורת כזה, שגם כן לא עקפו לו את הרייטינג למישהו אחר, והוא גם עשה כל מיני דברים מזויים, אתה שואל את הצהרה, בא לו. הוא שלח אנשים שיתנו מכות לאיזה מישהו ש... היה נחשב יותר בתקשורת. מה קרה? כאילו, מה אתה עושה? וגם מה ההיגיון שלך? הרי יתפסו אותך, מה... זה... כשהנפש בנויה כל כך ככה, זה לא... שאלה הגיונית טובה, אבל זו, אני לא יודע עם ההיגיון. אני תלוי בזה, זה החיים שלי. בסוף הוא יתאבד בכל. זה כואב הלב, זה לראות חיים שמושתתים מאוד מאוד עליו.
לא יודע, להיות כוכב תקשורת כנראה שזה ניסיון מאוד מאוד גדול, שלא יביא אותנו ולא יביא אף אחד לניסיון כזה. אז כנראה זה ניסיון גדול. אבל בסדר, זה, אבל, כי לזה זה גורם. כשהחוץ לך, בטח פעמים אנשים לוקחים ילדים קטנים, לא יודע מה עושים אותם, דוגמנים, כל מיני דברים כאלה, השם ירחם, למה נתעלל בהם? הוא סלב מגיל קטן, השם ירחם, השם ירחם, מה אתה משגע אותו, מבלבל אותו, גומר לו את כל העולם הפנימי שלו, בסדר? אתה מכניס לו חוץ כזה חזק, כולם מדברים עליו, כולם מכירים אותו, שיגעת אותו, הוא עכשיו יהיה לו חוץ כזה חזק, הוא גמר את העולם הפנימי. יש לו בחייה חופשית, זה לא נגמר, אבל זה אסון הדבר הזה. לגדולים, לקטנים בטח. ועוד, יש הורים שעוד מתגאים בזה. יש התגאות בזה. שיחי חיים רגילים, שזה...